Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 164, ה-12 ביולי 2015. בג 2000. הפרק בחסות Audio Engine מציע מערכות סטריאו באיכות גבוהה לעולם הדיגיטלי ממחירים שפויים. להיות אודיופיל זו טעות. זו אותה טעות כמו להבין ביין ובבירה למשל. כשאתה לומד להעריך איכות אמיתית, אי אפשר לחזור אחורה. עשיתי את הטעות הזו כשקניתי את האוזניות הראשונות שלי, שהיו באמת באיכות גבוהה. אחרי כמה שבועות של האזנה למוזיקה באוזניות האלה, כבר לא הייתי מסוגל להקשיב למוזיקה באוזניות פשוטות. אבל אם גם אתם עשיתם את אותה הטעות שלי, זה לא אומר שאתם צריכים לשלם עליה ביוקר. Audio Engine מייצרת רמקולים קומפקטיים וציוד אודיו דיגיטלי באיכות גבוהה, ללא שום פשרות, במחיר שפוי. רמקולים שמותאמים מראש לטכנולוגיה הדיגיטלית כמו המחשב והטלפון הנייד. יש לי זוג רמקולים של Audio Engine כאן איתי בחדר עכשיו, והם נשמעים מצוין. ולא רק אני אומר את זה, המבקרים של HT Magazine העניקו לרמקולים מדגם A5 Plus של Audio Engine את התואר הרמקולים המדפיים הטובים ביותר של השנה בקטגוריה של עד 5,000 שקלים, וכתבו עיצוב אלגנטי, חיבורים איכותיים, שליטה נוחה והעיקר איכות צליל גבוהה, הופכים את ה-A5 Plus לרמקולים האידיאליים למי שמחפש ציוד סטריאו שיתפוס מינימום מקום ויתן מקסימום תמורה למחיר. Audio Engine מציע למאזיני עושים היסטוריה הנחה מיוחדת הזמנות באתר, כך שאין לכם סיבה להתפשר על האיכות שאתם אוהבים. לחצו על הבאנר של Audio Engine באתר הבית של עושים היסטוריה www.ranlevy.com ותתחילו ליהנות מספריית המוזיקה שעל המחשב שלכם, כמו שמוזיקה אמורה להישמע. לא פעם שואלים אותי מאזינים כיצד אני בוחר את הנושאים לפרקים של עושים היסטוריה. אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזו, כל פרק הוא סיפור קצת שונה. את הפרק על ההיסטוריה של ביג בן כתבתי אחרי תוכנית מעניינת שראיתי בטלוויזיה. בהזדמנות אחרת ביקרתי בנושאת מטוסים אמריקנית בקליפורניה, שהסתבר לי שהיא הייתה הספינה שאספה את האסטרונאוטים של אפולו 11 כשחזרו מהירח. ארמסטרונג, אלדרין וקולינס בילו במרכאות 3 שבועות בבידוד בבטן הספינה, כדי לוודא שלא הביאו עמם חיידקים מהירח. הביקור הזה הביא לי את ההשראה לפרק שעסק בחזרות קשות מטיסות לחלל. בקיצור, רוב הנושאים בפרקים הם דברים שמעניינים אותי ממש באותו הרגע. אבל זה לא יהיה מדויק לומר שהבחירות שלי הן קפריזיות לחלוטין. יש עיקרון מסוים שעליו אני מקפיד עוד מהפרק הראשון של התוכנית. הנושא הנבחר צריך להיות על זמני. דהיינו, הפרק צריך להיות רלוונטי לא רק בעוד שבועיים, אלא גם בעוד 2, 5 שנים, 10 שנים ואולי אפילו יותר. אני לא כותב על פוליטיקה או על הגאדג'ט האחרון שיצא לשוק בשבוע שעבר, אלא על רעיונות ותיאוריות שישארו רלוונטיים ומעניינים גם בעתיד. באופן זה אני מעריך את חיי המדף של הפרקים ומבטיח שגם מאזינים שעדיין לא שמעו על התוכנית כיום, או אפילו מאזינים שהם היום צעירים מכדי להאזין לה, יוכלו ליהנות מהפרקים בעתיד.
שמי אריה רוקח, אני בוגר אוניברסיטת תל אביב במתמטיקה שימושית. עשיתי את השירות הצבאי שלי בממרם כמנתח מערכות, שמערכשתי את השכלתי הבסיסית, ומאז אני עוסק בנושא מחשבים על כל צורותיו במספר המקומות עבודה. עבדתי באלביט, עבדתי במספר תעשיות, כיום אני עובד באחת התעשיות הגדולות בארץ.
אריה רוקח הוא גם סופר, וכמוני הנושא שבחר לספרו, או ליתר דיוק, הנושא שבחרו הוא ושותפו, דוקטור אבנר אנגל, נבחר מתוך סקרנות ספונטנית.
עוד בשנת 1992, קולגה שלי בחדר אמר לי, תראה אריה, פה איזושהי ידיעה מוזרה שבנקים משקיעים מיליארדים בנושא הזה. הבנקים הרי הם גילו הראשונים את הנושא וידעו שהולכת להתפוצץ בעיה של בג 2000. ואמרתי, מה? וכאילו, יש בעיות כל כך קשות, כל כך כבדות, ובזה משקיעים מיליארדים, וזה עורר את סקרנותי. ועד שככה קולגה שלי לעבודה, דוקטור אבנר אנגל, גם כן זורר את סקרנותו, ואמרנו בוא נראה, בוא נכתוב על זה ספר.
אבל בניגוד אליי, הנושא שבחרו אריה ואבנר אינו על זמני, אלא אולי אפילו ההפך הגמור מכך. תאריך התפוגה שלו מובנה בתוכו. שמו של הספר הוא איך לשרוד את באג 2000, והוא מכיל עצות ורעיונות כיצד להתכונן לכאוס ולקריסת התשתיות, שחלק ממומחי הטכנולוגיה חזו שהתרחשו ב-1 בינואר 2000. כמה כסף מזומן כדאי לשמור בצד, איזה מזון כדאי לאגור, וכמה בקבוקי מים להכין במחסן.
זה הספר הראשון, אנחנו חשבנו בהתחלה להוציא את זה בהוצאה עצמית, הלכנו מהוצאה להוצאה, וראינו שבעצם זה מטלה כספית, עד יום אחד בתור מוצא אחרון, באנו להוצאת ידיעות אחרונות, שמנו את הספר על השולחן, זה היה ערב פסח, כן, ממש קרוב, כבר לראשון למאי, ואמרו, טוב, אם לא ילך, לא ילך, בחול המועד אני יושב אוכל בבית, כן, את הארוחה, ופתאום צלצלים ידיעות אחרונות, אומרים, אנחנו רוצים לפרסם את הספר, זה הספר מעניין מאוד. הספר יצא בראשון למאי 1999, כהכנה לנושא באג 2000, זה בעצם היה הספר היחידי בעברית שכתבנו, כן, היינו בטוחים שעשרה אנשים כותבים, כי בעולם כתבו זה הרבה ספרים, אנחנו למרבה הפתעתנו היינו הספר היחידי שיצא בעברית בנושא הזה.
עולה כאן שאלה מעניינת ומסקרנת, במיוחד לסופרים כמוני. מצד אחד, העובדה שהספר איך לשרוד את באג 2000 מפסיק להיות רלוונטי בשני בינואר 2000, תפגע במחירות שלו והסופר לא ירוויח עליו כסף. מצד שני, מדובר בנושא שהיה אז, באותה נקודת זמן ב-1999, נושא לוהט. בעיתונים, במהדורות החדשות ובשיחות הסלון, כולם דיברו על באג 2000 ועל הקטסטרופה שצפויה או שלא צפויה לנו בעקבותיו. העניין האקטואלי יגביר את המחירות ואולי יפצה ואפילו יגבר על החיסרון שבתאריך פג תוקף. אז מהי הגישה הנכונה? האם כדאי לי לכתוב על הכאן והעכשיו או להקריב את האקטואליות לטובת העל-זמניות? ראשית, מהו אותו באג 2000 שעורר את סקרנותם של אריה רוקח ואבנר אנגל? מאזינים מבוגרים ודאי זוכרים את ההיסטריה התקשורתית שחלה סביב הנושא לפני קצת יותר מ-15 שנה, אבל לטובת מאזינים צעירים יותר כדאי להציג את הרקע לבעיה. כל מחשב שומר את המידע המאוחסן בתוכו בתאי זיכרון המאורגנים בבייטים. כל בייט של זיכרון יכול להכיל כמות מסוימת של מידע, למשל אות אחת של האלפאבית או ספרה דצימלית אחת. אם נרצה לשמור שתי אותיות או שתי ספרות, נצטרך להקצות לשם כך שני בייטים של זיכרון. תאריך הוא מידע חשוב, במקרים רבים מהווה חלק חיוני מחישובים שונים. כספומטים מתעדים את זמן משיכת הכסף, מטוסים מנווטים לפי מקום וזמן, סופרמרקטים מנהלים את תכולת המחסן שלהם מסביב השעון וכולי וכולי. המחשב שומר את התאריך בזיכרון ומקדם את השניות, הדקות, השעות והימים עם התקדמות הזמן. ישנם עד 31 ימים בכל חודש ו-12 חודשים בכל שנה. אלו מספרים דו-ספרתיים ולכן ניתן לשמור כל אחד מהם בתוך שני בייטים. השנה, לעומת זאת, היא מספר בין 4 ספרות, ולכן נצטרך 4 בייטים כדי לאחסן אותה בזיכרון. במחשבים מודרניים אין בעיה של מקום. כל מחשב שולחני פשוט מכיל מיליארדים רבים של תאי זיכרון. אבל בימיה הראשונים של הטכנולוגיה, זיכרון היה משאב יקר. מחשב מדגם 650 של חברת IBM, למשל, ניצב בפסגת הטכנולוגיה של שנות ה-50. הוא שקל קצת פחות מטונה, התנסה לגובה של 1.5 מטר, והכיל רק כ-2000 בייטים של זיכרון. המתכנתים התייחסו אל הזיכרון הפנוי כמו מילואים נקים לקופסה האחרונה של הקפה השחור. הם ניצלו אותו במשורה, מנצלים כל טריק וכל שיטה כדי למקסם את כמות המידע ששמו בתוך כל בייט. אחד הטריקים המקובלים כדי לחסוך במקום היה אחסון שתי הספרות האחרונות בלבד של השנה. דהיינו, במקום 1975, לשמור רק את ה-75. הרציונל היה שהספרות 19-19 מיותרות כיוון שאינן משתנות. אם יש לבצע את החישוב 1975 פחות 1974, התוצאה תהיה זהה לגמרי לתוצאת החישוב 75 פחות 74. הנחת היסוד הזו מאבדת את תוקפה כמובן במאה ה-21. תוצאת החישוב 2000 פחות 1999 היא 1, אבל 00 פחות 99 הוא מינוס 99. במילים אחרות, שתי הספרות הראשונות של השנה, שהשמטנו כדי לחסוך בתאי זיכרון, הופכות כעת לחיוניות לצורך חישוב נכון של תאריכים. לרוע המזל, רבות מהתוכנות שנכתבו בשנות ה-60, ה-70 וה-80 של המאה ה-20, הכילו בתוכן את ייצוג השנה בשתי ספרות בלבד, ומכאן שב-1 בינואר שנת 2000, תוכנות אלה היו צפויות להפיק תוצאות שגויות בכל פעם שתתבקשנה לחשב משהו שקשור בתאריך. ומה תהיינה ההשלכות של חישובים שגויים אלה? איש לא ידע לומר בוודאות. אם התוכנה לא ממש מסתמכת על חישוב התאריך כחלק מהותי בפעילותה, כנראה שלחישוב השגוי לא תהיה השפעה, או שאולי תהיה לו השפעה זניחה. השעון על המסך, נאמר, יציג תאריך לא הגיוני. אבל אם לחישוב של התאריך יש חשיבות להשקיעה, עשוי להיות מחיר כבד. במערכת בקרה ששולטת על תנועת רכבות, למשל, לתאריך ולשעה, יש חלק נכבד בהחלטה לגבי איזו רכבת תנוע על איזו מסילה. אם ב-1 בינואר שנת 2000 החישוב השתבש, המחשב עלול להנבלבל ולאפשר לשתי רכבות לנוע על אותה מסילה. הבעיה הייתה שהיו כל כך הרבה תוכנות שנכתבו על ידי אינספור מתכנתים לאורך עשרות שנים, שאי אפשר היה לדעת באילו תוכנות עלולה להתרחש השגיאה ב-1 בינואר, ואם תתרחש, מה יהיו השפעותיה. אי הוודאות הזו הכניסה חברות הייטק, ארגונים גדולים ואפילו ממשלות לסחרור. במחצית השנייה של שנות ה-90 השקיעו חברות רבות במצטבר מאות מיליארדי דולרים כדי לבדוק, לתקן או להחליף את התוכנות שברשותן. ברוב מדינות המערב הוקמו ועדות ממשלתיות שתפקידן היה לוודא שמערכות המחשוב של תשתיות קריטיות כגון חשמל ומים לא יפסיקו לעבוד ב-1 בינואר. גם בישראל הוקמו ועדות וגופים שונים לטיפול בהיערכות לקראת באג 2000. למי שלא מתמצא בתכנות, קשה לפעמים להבין על מה כל המאומה. מדוע קשה כל כך לתקן תוכנה? הרי בסופו של דבר תוכנה היא אוסף של פקודות ותווים על המסך שאפשר לשנות אותם בלחיצת כפתור. את החומרה של המחשב, נגדים, קבלים, שבבי סיליקון, קשה לשנות, אבל תוכנה היא מידע טהור, היא גמישה וניתנת לעיצוב כמו פלסטלינה. שינוי תוכנה אמור להיות קל, לא? המציאות המעשית מורכבת הרבה יותר. תוכנות גדולות ומסובכות, כדוגמה תוכנה לניהול מסחר במניות או תוכנת בקרה על גור גרעיני, עשויות להכיל מיליוני שורות של פקודות. התוכנות האלה הן מבנים עדינים ושבריריים, כמו שעון מכני שמורכב מספור קפיצים, גלגלי שיניים ומנופים זהירים. כשמתכנת משנה פרט קטן בחלק אחד של התוכנה, הוא עלול להכניס טעות, בג, בחלק אחר שלה, חלק שלכאורה אינו אמור להיות מושפע. המצב חמור עוד יותר כשמדובר בתוכנות ישנות שנכתבו לפני 10 ו-20 שנה. שפת התכנות הפופולרית ביותר בשנות ה-60 וה-70 למשל, הייתה שפה בשם קובול, ורבות מהתוכנות המסחריות נכתבו בשפה הזו. בשנות ה-90, עם זאת, קובול נחשבה לשפה מתה, ונדיר היה למצוא מתכנת שהכיר אותה. כדי לשנות את חישובי התאריכים בתוכנות הישנות, היה צריך לגרור את המתכנתים הוותיקים בחזרה מהפנסיה, ולקוות שהם יצליחו לפענח תוכנות שנכתבו על ידי מתכנתים אחרים לפני 20 שנה ויותר. אריה רוקח ואבנר אנגל, מתכנתים בעצמם, ידעו עד כמה מורכב ומסובך הוא האתגר של עדכון ושדרוג אינספור התוכנות שרצות במאות מיליוני המחשבים שסביבנו. הם לא האמינו שהבנקים, חברת החשמל, מקורות, משרדי הממשלה וכל אותם גופים גדולים ומסורבלים יצליחו לעמוד במשימה הזו לפני 1 בינואר שנת 2000. למען האמת, ככל שבחנו את העניין לעומק, כך גבר גם חששם.
כדי ללמוד על הנושא, אני הלכתי לכנסים, הלכתי לכנס שהציגו כמה חברות, ביניהן חברת חשמל, ואז היה מושג שכל חברה הייתה צריכה להצהיר על עצמה אם היא Y2K compliant. מה זה Y2K compliant? Y2K year 2000 compliant, תאימות לשנת 2000. אז אם אני מייצר איזשהו מוצר, איך אני יודע אם אני Y2K compliant? אני גם צריך לראות את הרכיבים שאני קניתי אם הם Y2K compliant, אוקיי? ואם קניתי רכיבים שהם תואמי שנת 2000, שהיצרן הצהיר שהם תואמי שנת 2000, והתוכנה שלי, בניתי אותה ככה, בסופו של דבר אני מצהיר כלפיך, אני Y2K compliant, אני תואם שנת 2000. ואז מישהו בקהל שואל את הנציג החברת החשמל, סליחה, אדוני, אתה פה מדבר על כולם, תגידו, אתם Y2K compliant? אז הוא אומר, תשאל אותי בהפסקה. אוקיי? טוב? אז עבדך הנאמן כמובן לא יכול לוותר להזדמנות הזאת, ואני ניגש אליו בהפסקה, לאיש החברת חשמל. אני אומר לו, תגיד, נו, אז מה יהיה? אז הוא אומר, לי, יהיה בעיות. זאת אומרת, מה שאנחנו, חברת חשמל חוזה, שלא יהיה קצת, אבל יהיה מקרים של שש שעות הפסקת חשמל, דברים מהסוג הזה. אוקיי, אז ככה גם אני הזכנתי את התכליות שלי. אבל איש חברת חשמל, שאומר לכולם איך להתכונן, לשאול אותו בהפסקה, אבל מה יקרה?
אריה ואבנר לא היו היחידים שחששו מהעתיד להתרחש ב-1 בינואר 2000.
The incredible events facing the world in the coming months as the year 2000 approaches will cause many to question what lies ahead for the world.
Yesterday you most definitely had an account and were in credit. You think you've got problems, but around the world whole financial institutions are in crisis.
Millions of computers will roll over to the year 2000, or will they? Most experts agree they will not. Computer systems essential to our way of life may simply shut down. The dire warnings in this emergency video are gleaned exclusively from secular experts in over 300 reports.
חלק מהפרשנים, מומחים או מומחים בעיני עצמם, סרטטו תרחישים מבהילים וקטסטרופליים. קריסה מוחלטת של רשתות החשמל, מזון שיזל ממדפי החנויות כששרשרת ההספקה מהיצרן לצרכן תשתבש, מפולת בשוק המניות ופשיטת רגל המונית של אינספור חברות, ואפילו קריסה מוחלטת של השלטון המרכזי במדינות שיפגעו קשה מהבאג. העולם של ה-1 בינואר 2000, עלי באותם רואי שחורות, הוא עולם אפוקליפטי בסגנון מקס הזוהם בדרכים, שבו החוק היחיד הוא חוק הג'ונגל, וכל אחד יהיה מוכרח לדאוג לעצמו. נוסף על כך, אפילו אם לא תהיינה תקלות תשתית חמורות במידה כל כך קיצונית, עדיין היה סיכוי לבעיות חמורות שיווצרו כתוצאה מתגובה מוגזמת של הציבור להזהרות ולהפחדות. די בחמות אנשים קטנה באופן יחסי שיחליטו לנקוט בצעדי התכוננות קיצוניים כדי ליצור תגובת שרשרת מסוכנת. למשל, אם מספיק לקוחות של בנק מסוים החליטו להמיר את החסכונות שלהם לכסף מזומן, הם עלולים ליצור בעיית נזילות לבנק, שבתורה תביא לקוחות אחרים למהר ולנסות למשוך גם הם את החסכונות שלהם, ובכך יגרמו לקריסה אמיתית של הבנק מבחינת נבואה שמגשימה את עצמה. פה ושם הופיעו בעיתונים כתבות על אנשים שהחליטו שלא לקחת סיכון. הגרדיאן הבריטי, למשל, ציטט ראיון עם מהנדס תוכנה בריטי בשם ג'רמי פרון, שהחליט יחד עם אשתו לברוח אל ההרים הקפואים של סקוטלנד שנתיים לפני היום המכריע. ב-1998 מכרו ג'רמי ואשתו את מכוניתם, שכרו מסעית קטנה, העמיסו עליה את שני הילדים הקטנים, בגדים, מלאי תרופות, גנרטור לשעת חירום וציוד הישרדות, והשתקעו בבית קטן ומבודד בצפון הרחוק. נחל קטן שזרם ליד הבית עתיד היה לספק את צרכיהם כשהמים בצינורות יפסיקו לזרום. גנרטור יספק חשמל, וסקים של אורז הונחו במרתף הקריר מוכנים לרגע האמת. ג'רמי למד לראות ברובה שיוכל לצוד ארנבות עבור משפחתו. העובדה שהספר שכתבו אריה רוקח ואבנר אנגל היה היחיד שעסק בהשלכותיו של באג 2000 שיחקה לטובתם. בימים שלאחר צאת הספר הפך אריה רוקח למרואיין מבוקש. הוא הופיע בתוכניות טלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, ובכל מקום הסביר על מהות הבאג והסכנות הנשקפות ממנו. מנהלים בכירים בחברות מסחריות ואפילו מנכלים של משרדי ממשלה התייעצו עם. אבל לכל מסיבה יש סוף, ולמסיבה הזו היה סוף ידוע ומוגדר מראש. ב-31 בדצמבר 1999 ישב אריה רוקח בביתו וחיכה לראות מה יקרה. האם יגיע העולם כפי שאנחנו מכירים אותו אל קיצו? התשובה, הוא ידע, תגיע אפילו לפני שהשעון יראה חצות.
הרי אוסטרליה מקדימה אותנו ב8 שעות. וכאשר, כן, זה המזל של כדור הארץ, המזל של ישראל, של אוסטרליה, ואז כשאוסטרליה הקדימה אותנו ב8 שעות, ואחותי מצלצלת עליה ואומרת לי, אריה, הכל בסדר, כן, הבנתי שאת הספרים שנותרו לנו אני יכול לאחסן עכשיו על המדף, כן, ואולי למכור אותה פעם כמוצג, אבל כסף אני כבר יכול, אמר אני מגלי צהל, אני לא יורד נגן. זה באופן אישי גם שמחתי שהכל בסדר, כי הבת שלנו הייתה בשליחות בארצות הברית, אז אני מאוד שמחתי שהכל בסדר, זאת אומרת, לא הייתי מאלה שרוצים שהכל לא יהיה בסדר. אז צלחנו באמת רן בצורה שקשה לי עד היום להסביר, כי באמת, כמו שאמרתי, הבעיה היא בעיה.
כפי שכולנו יודעים, התחזיות הקודרות לא התממשו. תחנות כוח גרעיניות לא נמסו, החשמל זרם בגבלים כבכל יום, וההמונים לא ניפצו חלונות רעבה בסדרות הערים. סוף השבוע חלף, ובורסות המסחר נפתחו כסדרן בכל בירות העולם. הכלכלה לא התמוטטה. פה ושם נרשמו תקלות אקראיות. משרד ההגנה האמריקני, למשל, דיווח על בעיית תקשורת חמורה עם חלק מלווייני הריגול שלו במסלול סביב כדור הארץ, אבל התקלה הזו תוקנה בתוך שעות ספורות, והמידע זרם אל תחנות הניטור כרגיל. רוב התקלות היו משעשעות יותר ממזיקות. בדנמרק נולד תינוק בן 100. בארצות הברית הופתע אדם לגלות שקלטת הוידאו שהחזיר למכשיר ההשכרה נמצאת ברשות משפחתו מזה דורות, והוא חויב בסכום של כ$91,000. בגרמניה גילה לקוח מאושר של אחד הבנקים ש6 מיליוני דולרים הופקדו בחשבונו בסוף המאה ה-19, עובדה שהייתה חבויה מעיני מנהל הבנק שלו בכל אותם השנים. כל התקלות תוקנו בזריזות והחיים שבו למסלולן. פסקי האורז במרתפיה של משפחת פירון לא נפתחו, וארנבות הערים של סקוטלנד שבו להיות בטוחות מנחת זרועו של ג'רמי פירון. כעת, כשהעולם שב להיות מקום בטוח, אפשר היה לשלוף את הסכינים הארוכות. הפרשנים בתקשורת האשימו את המומחים שהזהירו מפני בג 2000, שהם זרעו בעלה ופניקה בציבור רק כדי להרוויח מכך כסף עבור שירותי ייעוץ למשל. גם אריה רוקח זכה לאותו היחס. הספר שכתבו הוא וחברו נתפס כעת ביום שלאחר האסון שלו התממש, כדוגמה קלאסית של ניסיון לנצל את הפחד של הציבור כדי לעשות כסף קל.
כן, בהחלט אני אשימו. בשני לינואר מצלצל עליי בכל עולף ככה, גלי השדרן של גלי צהל, שלום, הרוקח, אתה פרסמת הספר על בג 2000, כן? הוא אומר, אתה עשית הרבה כסף. אני אומר, אני מקווה שאשתי לא שמעת את השידור הזה. זה אומר לי, מרוקח, אנחנו בשידור, איך אתה מדבר? טוב, 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 אדם, בואו נתחיל את הכל בהתחלה. כן, בהחלט האשימו אותנו.
האם באמת היה מדובר באזהרות סרק והפחדות שלא היה מאחוריהן דבר? האם העובדה שההר הוליד אכבר ושאף תרחיש אימה לא התממש בסופו של דבר, פירושה שבג 2000 לא היווה בעיה אמיתית? זו שאלה שכמעט בלתי אפשרי לענות עליה. מצד אחד, ברור שהעולם לא הגיע אל קיצו ושהכל בסדר, וברור גם שלא מעט חברות ניצלו את הפחד מבאג 2000 כדי לשכנע את לקוחותיהן לבצע שדרוגים במערכת המחשוב שלהם והרוויחו מכך לא מעט כסף. סביר להניח שכלי התקשורת שיתפו פעולה עם כל העניין מכיוון שכותרות מפחידות באותיות גדולות ובצבע אדום מוכרות עיתונים רבים. אבל מצד אחר, יכול להיות שהסיבה שהכל היה בסדר היא כיוון שהצלחנו לתקן בזמן את כל התוכנות הבעייתיות. הערכות מדברות על כך שכ-500 מיליארד דולר הושקעו בתיקון תוכנות חיוניות ובדיקת תאימותן לשנת 2000. שיטוט אנקדוטלי בפורומים טכנולוגיים כמו זה של רדיט, אחד האתרים הקלטיים הגדולים ברשת, מעלה לא מעט עדויות על המאמצים הגדולים שהשקיעו מהנדסים ומפתחים בבדיקה ובשדרוג אין ספור תוכנות קריטיות. גולש אחד כתב כך, ציטוט, עבדתי בשביל אחד הבנקים הגדולים בוול סטריט ועקפתי אחר ההתקדמות של תוכנית ההתכוננות לבאג 2000 שהושקעו בה כ-150 מיליון דולר. הדיווחים הראו כי למעלה מ-8,000 מערכות היו בתהליכים שונים של בדיקת תאימות לשנת 2000, והיו 3,000 אנשים בניו ג'רזי שעסקו בתיקון הבעיות. סוף ציטוט. גולש אחר כתב, ציטוט, בוול סטריט היו 7 ימי שבת שונים ב-1999, שבהם נפגשו נציגי כל הבנקים והזיזו את שעוני המערכות שלהם קדימה לשנת 2000 כדי לראות אם יוכלו למצוא בעיות. בסופו של דבר הם קבעו אפילו פגישה שמינית באוקטובר 1999, כיוון שהם עדיין מצאו בגים בכל פעם. ואז כשלא היו יותר בגים ושום דבר לא קרה במעבר לשנת 2000, כולם חשבו שזו הייתה סתם היסטריה. לך תבין, במציאות זה היה פרויקט אדיר ומוצלח מאוד של תיקון תוכנה. סוף ציטוט. היקפה האדיר של הבעיה המקורית וההיקף האדיר במידה שווה של המאמצים לתקן אותה מרמזים שאין דרך מעשית לקחת צעד אחורנית ולקבל פרספקטיבה כוללת כדי לקבוע בוודאות איזו טענה צודקת. כיוון שאין מספיק מידע ומחקרים מקיפים, אין טעם להתבוסס בוויכוח חסר טעם בשאלה האם באג 2000 היה איום אמיתי או הייפ תקשורתי ותו לא. למרות הפיתוי לעסוק בשאלה הזו, סביר להניח שלא נגיע לתשובה בעלת משמעות. במקום זאת, אולי כדאי לעסוק בשאלות מהותיות ועמוקות יותר שעולות כתוצאה מהאפיזודה הבלתי שגרתית הזו. השאלה הראשונה היא, מה מספר לנו החשש מבאג 2000 על האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו? השנייה, עד כמה נבעו הפחדים מסיבות טכנולוגיות אובייקטיביות, ועד כמה כתוצאה מחשש פסיכולוגי ועמוק יותר בשל המעבר ממילניום אחד לשני. והשאלה השלישית, איזה לקח אנחנו לומדים מכל הפרשה הזו לגבי תקלות דומות שצפויות לנו בעתיד, וכפי שנבחח, עוד צפויים לנו לא מעט בגים דומים.
בפרק בחסות אקמאי, ספקית שירותי הענן מהגדולות בעולם, המגייסת מהנדסים וחוקרים במגוון תחומים למרכז הפיתוח שלה בהרצליה. אחד הדברים הנחמדים בעבודה בתחום ההייטק לדעתי, היא התחושה של גלובליות, להיות חלק מתעשייה ותרבות כלל עולמיים. בחברה כמו אקמאי, הגלובליות היא יותר מרק תחושה. חפשו באינטרנט תמונות וסרטונים של מרכז הבקרה של אקמאי בקיימברידג' ארצות הברית. חדר עם עשרות מסכים גדולים שמציגים נתונים על הנעשה באינטרנט בכל נקודה בכדור הארץ. זה נראה כמו סצנה מתוך סרט מדע בדיוני. באקמאי יודעים מה קורה באינטרנט בכל העולם, כיוון שהרשת שלהם, 170 אלף שרתים, פרוסה על פני יותר מ-100 מדינות, וכשליש מתעבורת המידע באינטרנט עוברת דרכה. הרשת הגדולה הזו נועדה כדי לאפשר לגולשים גישה מהירה יותר לאתרים, גם אם הגולש והשרת שעליו מאוחסני אתר נמצאים בשני צדדים מנוגדים של הגלובוס. אקמאי מגייסת מפתחים, מהנדסים וחוקרים במגוון תחומים למרכז הפיתוח שלה בהרצליה. בעמוד המשרות הפתוחות של החברה תוכלו למצוא משרות בתחומים כגון אבטחת מידע, ביג דאטה, מובייל, QA, פיתוח תוכנה ועוד. שורשיה של אקמאי נעוצים באקדמיה, ב-MIT, כך שתמצאו שם סביבה כיפית שמודדת למידה והתפתחות, אנשים אינטליגנטים ומעניינים, ואווירה של סקרנות ושיתוף פעולה. לחצו על הבאנר של אקמאי בעמוד הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם וציינו את המשרה בה אתם מעוניינים, ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. שלחו את קורות החיים שלכם לאחת החברות המובילות של עולם הטכנולוגיה כבר היום. אל תפספסו את ההזדמנות. וכעת, בחזרה אל באג 2000.
נתחיל בשאלה הראשונה. מה מגלה לנו באג 2000 על מידת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה? הדיון בנזקים הצפויים כתוצאה מהבאג העלה לקדמת הבמה שאלות שאנחנו אולי מודעים להן ברמה האינטלקטואלית, אבל לא נוהגים לחשוב עליהן ביום יום. למשל, אני זוכר שבשבועות שלפני המעבר למילניום, שאלתי את עצמי לא אחת האם אני מסוגל,
במידה ואני אהיה מוכרח לשרוד בכוחות עצמי בטבע ללא המעטפת המגוננת של הטכנולוגיה המודרנית. הייתי בחור צעיר כבן 25, משכיל ובכושר מעולה, והתשובה הייתה חד משמעית, לא. אין לי מושג איך אפשר לחיות בלי סופרמרקט וחשמל. אני אפילו לא יודע להדליק אש בלי גפרורים, איך לגדל ירקות בגינה ואיך לצוד ארנבות. למעשה, אין לי אפילו מושג איפה אפשר למצוא ארנבות חוץ מבגן חיות. בחודשים שקדמו ל-1 בינואר 2000, אנשים רבים שאלו את עצמם עד כמה הרחקנו לכת בתלות שפיתחנו כלפי הטכנולוגיה שלנו. זו שאלה שתלויה באוויר כבר עשרות שנים, ובדרך כלל צצה ועולה במדע הבדיוני. הסופר אדוארד מורגן פורסטר כתב למשל ב-1909 סיפור קלאסי בשם The Machine Stops, המכונה נעצרת, בתרגום חופשי, ובו הוא מתאר עולם עתידני שבו בני האדם חיים מתחת לפני הקרקע, בחדרים מבודדים ומנותקים זה מזה, ותלויים במכונה מתוחכמת וכל יכולה שמספקת את כל צרכיהם. כשתקלה משביטה את המכונה, בני האדם חסרי הישע פשוט מתים ברעב. הסיפור של פורסטר מרתק מכיוון שהוא מסרטט מערכת דמויית אינטרנט עשרות שנים לפני שהומצא המחשב. התקשורת בין בני האדם בסיפור נעשית באמצעות מסרים מיידיים ושיחות וידאו, ובאמצעות המכונה ניתן לעשות קניות שאחר כך מגיעות אל דלת החדר של המזמין, כמו המשלוחים מאמזון ואיביי בימינו. פורסטר מתאר את הנוחות שמציעה המכונה, שהופכת לתלות מוחלטת, שבסופו של דבר מתנקמת באנושות. אותה התמה מופיעה גם ברעיונותיו של קארל מרקס, הפילוסוף המפורסם. מרקס טען שהפרולטריון, מעמד האנשים העובדים, הוא עבד הבורגנות, המעמד השליט. העבדות הזו תוביל בסופו של דבר לתלות מוחלטת של הבורגנים במעמד העובד, מכיוון שהבורגנים אינם יודעים איך לייצר דברים ולגדל ירקות, ובלי הפרולטריון הם חסרי ישע לחלוטין. ברגע שיבינו העובדים שהיוצאות התהפכו ושהכוח נמצא למעשה בידיהם, טען מרקס, המהפכה כנגד העריצות הבורגנית תהיה בלתי נמנעת. אנחנו רואים הדים של הפחדים הללו גם בסרטים כמו שליחות קטלנית והמטריקס, שבהם המכונות מחליטות להשתחרר מהעבדות שלהן ומנסות להשמיד את בני אדם או להפוך אותנו לעבדים שלהן. קשה לדעת עד כמה באמת החברה שלנו תלויה בטכנולוגיה כדי לשרוד. הטכנולוגיה המודרנית מסובכת כל כך ומורכבת משכבות על שכבות של שכבות של מערכות ממוחשבות ואוטומטיות, עד שלאף אחד מאיתנו אין תמונה אמיתית בראש של כל מה שקורה מתחת לפני השטח. אנחנו לא מודעים למשל למורכבות של שרשרת ההספקה של המזון שאנחנו צורכים. מהרגע שבו נשתלים הזרעים בשדה החקלאי, בפינה נידחת בצד אחד של העולם, דרך כל המיכון החקלאי, המפעלים שמייצרים חומרי הדברה ודשנים, המכונות שקוטפות את הירקות, המכונות שממיינות ואוזות אותם, המסעיות שמובילות אותן אל האוניות והאוניות שמובילות אותן לארץ, המכונות שפורקות את הסחורה, ועד המערכת הממוחשבת של מלאי שמבטיחה שהעגבנייה תגיע למדף הנכון בסופרמרקט שלנו. מהי החוליה החלשה בשרשרת הארוכה הזו? כמה תקלות ובעיות, מבאג כמו באג 2000 ועד הוריקן או רעידת אדמה, יכולה השרשרת הזו לספוג לפני שהיא מתפרקת ונשברת, והעגבנייה כבר לא מופיעה על המדף. הסוציולוג הבריטי אנטוני גידנס, אחד הסוציולוגים החשובים במאה ה-20, טען שאמון במערכות גדולות מופשטות, בין אם מדובר במערכות טכנולוגיות ובין אם מדובר בבירוקרטיה ארגונית כמו ממשלה גדולה, הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות של החיים בעידן המודרני. המילה מופשט מתארת כאן מערכת שהיא סוג של קופסה שחורה. אין לנו דרך שממש לדעת מה קורה בתוכה. כשאתה מוציא כסף מהכספומט, חובה עליך לתת אמון במערכת הממוחשבת שתדע להעביר את המידע אודות המשיכה באופן הנכון אל סניף הבנק שלך. אין לך ברירה, בלי האמון הזה אתה לא יכול להסתדר בעולם המודרני. בשורה התחתונה, באג 2000 חשף את העובדה שבמידה מסוימת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו הוא לפחות בחלקה תוצאה של תלות. במילים אחרות, האמון הזה נכפה עלינו, מכיוון שמצד אחד אין לנו יכולת להבין לעומקם את כל המנגנונים הטכנולוגיים המורכבים שסביבנו, ומצד שני אין לנו ברירה אלא להיעזר בהם. אנחנו לא נוהגים לחשוב על האמון העיוור הזה ביום יום, מכיוון שבדרך כלל המערכות המורכבות מתפקדות כמצופה והכל בסדר. רק כשאיום כדוגמת באג 2000 מציב לנו מראה מול העיניים, אנחנו נזכרים שלא אנחנו הם אלה ששולטים במכונות באופן ישיר, מרימים ומורידים מתגים, אלא למעשה המכונה שאנחנו כל כך תלויים בה, נשלטת על ידי מכונה אחרת, שנשלטת בעצמה על ידי מכונה שלישית, שאין לנו מושג איך היא עובדת. התוצאה היא תחושה לא נעימה של איבוד שליטה. השאלה השנייה היא עד כמה נבעה ההיסטריה של באג 2000 מחששות אמיתיים לגבי אמינות של מערכות המחשוב, וכמה מתוך פחד לא רציונלי שקשור למעבר בין מילניום אחד לשני. אחת התופעות המוכרות בסוציולוגיה היא זו של כתות מילנריות, כתות שמאמינות שבעתיד הלא רחוק יתרחש אירוע קטסטרופלי כלשהו, שבעקבותיו העולם כפי שהוא מוכר לנו כיום ישתנה מהקצה אל הקצה. השליטים הנוכחיים של החברה יופלו, ורק המאמינים האמיתיים יזכו לפרסים בדמות חיי נצח, עושר, עושר באלף וכדומה. יש אינספור דוגמאות לכתות שכאלה, והמוכרות שביניהן הן בדרך כלל אלה שמאמינות שיש לנקוט באלימות כדי לקרב את האירוע הקטסטרופלי המדובר, כדוגמת אום שיניר קיו, כת יפנית שפזרה גז רעיל בשם סרין ברכבת התחתית של טוקיו ב-1995. באופן היסטורי חלק מהכתות ראו בתאריכים עגולים, למשל מעבר בין מאות, מועד אפשרי שבו יכול להתרחש האירוע הקטסטרופלי הצפוי, אבל הקונצנזוס הנוכחי אצל ההיסטוריונים והסוציולוגים הוא שהקשר לתאריך עגול בדרך כלל משמעותי פחות ביחס לגורמים אחרים כמו תהליכים תרבותיים ודתיים. למשל, בעבר חשבו ההיסטוריונים שהתקרבות שנת 1000 גרמה להיסטריה המונית בקרב האירופאים של ימי הביניים. הדעה הנפוצה הייתה שהציבור הרחב באירופה נכנס לחרדה עמוקה שמה השטן ינסה להשתלט על העולם, והפחד דחף עשירים לתרום את כל כספם ולעלות לרגל לירושלים בשעה שעניים הסתגרו בכנסיות כדי להתגונן מפני האיום המתקרב. מחקרים מודרניים יותר, החל מסוף המאה ה-19, העלו שהתמונה הזו לא מדויקת. אומנם היו במקרים מסוימים פחדים וחששות, אבל ככלל לא הייתה פאניקה. אנשים המשיכו לתכנן תוכניות קדימה, גם אל מעבר לשנת 1000, ואם היו אירועים מיוחדים, הם היו קשורים יותר לשינויים תרבותיים שהתחוללו באמצע ימי הביניים, ופחות ללוח השנה עצמו. אם כן, סביר להניח שאצל חלק מהאנשים לחרדה מפני באג 2000 היה אולי קשר לפחד לא רציונלי מסופו של המילניום, אבל עושה רושם שאצל רובנו החשש הזה לא שיחק תפקיד משמעותי. השאלה השלישית והאחרונה היא, האם למדנו לקח מכל הסיפור הזה? ובכן, לשמחתנו, או לצערנו, נגלה את התשובה לשאלה הזו באופן ברור בעוד זמן לא רב יחסית. מערכת הפעלה היא תוכנה בסיסית במחשב שמאפשרת לתוכנות אחרות לפעול בצורה תקינה. רוב משתמשי המחשב מכירים את מערכת ההפעלה חלונות, אבל בעולם העסקי, הצבאי והתעשייתי, מערכות ההפעלה הנפוצות יותר הן אלו הקרויות מערכות הפעלה דמויות יוניקס. יוניקס הייתה מערכת הפעלה שנוצרה בסוף שנות ה-60 והייתה לה השפעה אדירה על עולם המחשב. במערכות הפעלה דמויות יוניקס, כמו לינוקס למשל, המחשב אינו מחשב תאריכים לפי לוח השנה הגריגוריאני של ימים, חודשים ושנים, אלא סופר את מספר השניות שחלפו מרגע מסוים בהיסטוריה, שהוגדר באופן שרירותי לגמרי כיום ההולדת של יוניקס. יום ההולדת הזה, או אפוק, כפי שהוא מכונה בהגה המקצועית, הוא שעת חצות ב-1 בינואר 1970. המחשב סופר כל העת את מספר השניות שחלפו מאז אותו רגע מכונן בהיסטוריה, ולפיו מחשב את כל התאריכים והזמנים הנחוצים לו. מספר השניות שחלפו מאז האפוק מאוחסן במחשב בתוך 4 בייטים, אותם מגירות שמחזיקות את המידע בזיכרון. כפי שכבר ראינו, אותן מגירות יכולות להכיל כמות מוגבלת וסופית של מידע. במקרה הזה, המספר הגדול ביותר של שניות שניתן לאחסן בארבעה בייטים הוא 2,147,483,647 שניות. כשיגיע מונה השניות ל-2,147,483,648 שניות, הוא יתאפס ויתחיל לספור מאפס. זה יקרה ביום שלישי, ב-19 בינואר 2038, בשעה 3 בלילה, 14 דקות ו-7 שניות. ובאותה השנייה ניתקל שוב בכל אותן בעיות מוכרות פוטנציאליות שכבר נתקלנו בהן בווג 2000. כל חישובי התאריכים במחשבים השתבשו, חשבונות בנקים יימחו, מטוסים יטוסו הפוך, האינטרנט יקרוס והעולם יגיע אל קיצו בקטסטרופה מפוארת של דם, אש וארנבות מבוהלים. או שלא. אם למדנו משהו מהניסיון, זה שבשלב מסוים כולם התעשתו, יחליפו את המחשבים לכאלה בעלי חומרה מתקדמת יותר, יתקנו או יחליפו תוכנות בעייתיות, ויפתרו את רוב הבעיות לפני שיצוצו בעולם האמיתי. זאת ועוד, כמהנדס שרוב הקריירה שלו עסק בפיתוח של מערכות קריטיות, אני יכול להעריך שגם חישובים שגויים לחלוטין לא יגרמו לאסונות קטסטרופליים. כמעט בכל מערכת חשובה ומהותית ישנן הגנות מובנות שמונעות תקלות בעלות פוטנציאל להביא לאובדן חיי אדם. אבל אפשר בהחלט להניח שכמו במקרה של באג 2000, מאמצי התיקון בדקה ה-90 יהיו יקרים מאוד, אולי יקרים בהרבה מהעלות של תיקון שנעשה כבר היום. במילים אחרות, בעוד 23 שנה מרגע כתיבת שורות אלה, אנחנו צפויים לשידור חוזר של באג 2000. ומה אנחנו עושים בעניין? ניחשתם נכון, כלום. אף ממשלה לא מנהלת דיונים או ממנה ועדות לטיפול בבאג 2038, ואף אחד לא רץ להחליף תוכנות בעייתיות או לשדרג את החומרה שלו כבר עכשיו. מדוע? אני מנחש שהסיבה היא אותה הסיבה שבגללה איש לא עשה דבר כדי לפתור את באג 2000 23 שנים קודם לכן בשנת 1977. 23 שנים מעכשיו ועד 2038 הם הרבה זמן, ומי יודע מה יקרה עד אז? יש לנו פרויקטים לחוצים לסיים ובעיות בוערות לפתור היום, אז למי יהיה זמן לחשוב על מה יקרה בעוד יותר מ-20 שנה? גם במקרה של באג 2000 היו אנשים שהתריעו וצעקו וניסו לעורר את תשומת הלב הציבורית לבעיה עשרות שנים לפני שהבאג הפך להיות לבעיה דחופה ובוערת. בוב במר, למשל, הוא אחד מחלוצי המחשוב החשובים במאה ה-20, ובין היתר אחראי אפילו על כפתור האסקייפ שבפינה השמאלית העליונה במקללת שלכם. במר פרסם מאמרים כבר בראשית שנות ה-70, שבהם הוא קרא למהנדסים לא להתעלם מבאג 2000, ולאחסן במחשב את השנה בארבע ספרות ולא בשתיים. מובן שאיש לא הקשיב לו, אין מתכנת שהאמין שהתוכנות שהוא כותב בשנות ה-60 יהיו רלוונטיות בעוד 40 שנה. לכן נאלצנו להשקיע מאות מיליארדי דולרים בתיקון תוכנות שאפשר היה לכתוב אותם נכון יותר מלכתחילה. אבל כפי שמציין אריה רוקח, הסופר שכתב את איך לשרוד את באג 2000, 40 שנה הם לא זמן רב במונחים של עולם הטכנולוגיה. שורשיו של באג 2000, למשל, היו תמונים בהחלטות שנתקבלו הרבה יותר מוקדם.
באג 2000, עד כמה שזה יישמע מוזר, מתחיל ב-1890, כי לפי חוקת ארצות הברית, ייצוג מדינות בקונגרס הוא לפי מספר בעלי זכות הבחירה בכל מדינה, ובכל 10 שנים צריך לעשות מפקד אוכלוסין. ואז ב-1790 נערך המפקד האוכלוסין הראשון. ב-1890 זה כבר היה בלתי ניתן לעשות את זה בצורה ידנית. ובא בן אדם ששמו הרמן הולריט, והמציא את רעיון הכרטיס המנוקב. הוא אמר, לכל שאלה במפקד נעשה עמודה. שם ננקב חור. אם התשובה היא חיובית, אז יש חור. אם התשובה שלילית לשאלה הזאת, אין חור. זהו, זה הכרטיס המנוקב הראשון. ואז המציאו שעון כזה שיודע לקרוא באמת את, את התשובות האלה, כאן ב-1890 נולד בעד 2000, ועדיין זה לא היה הכרטיס הממוקב שהיה אחר כך. ב-1924 הרלריט את החברה שלו, הוא ניזד עם עוד שתי חברות, וייסד את חברת IBM, 1924. זה הייתה חברה למכונות לניקוב כרטיסים, כרטיסים של 80 טור, שנקבו תאריכים, במקום לכתוב את שנת הלידה, 1900, וכתבו רק שתי ספרות, כן? אם פלוני אלמוני נולד ב-1975, כתבו 75 כדי לחסוך את התורים, לחסוך מקום ב-80 תורים, כן? כאן ובעד 2000.
במילים אחרות, מערכות לוגיות ואלגוריתמים, מידע מופשט שאין לו צורה מוחשית בעולם המציאותי, אינן מתיישנות באותו האופן שבו עצמים פיזיים מתיישנים. אף אחד לא בונה מכונת תפירה שתחזיק 100 שנה, אבל ההחלטות שנתקבלו ב-1890 הייתה השפעה דרמטית על הטכנולוגיה של שנת 2000. העיוורון, במרכאות שלנו, לבעיות שהתרחשו במה שנתפס כעתיד הרחוק מאוד, הוא תופעה שקשה מאוד להתמודד מולה. למשל, באחד הפרקים העתיקים של עושים היסטוריה, סיפרתי על ארגון בשם העכשיו הארוך, The Long Now Foundation, שחבריו מנסים לעודד מחשבה ותכנון ארוכי טווח. חברי העכשיו הארוך כותבים את התאריך בחמש ספרות, דהיינו 0-2015, כדי להיות מוכנים למעבר של שנת 9999, שבו תתחלף השנה לחמש ספרות במקום 4. אבל אפילו הם, המעודדים תכנון ארוך טווח, מתעלמים מהבעיה של שנת 99,999, שבו תתחלף השנה ל-6 ספרות. אני מניח שאם אשאל מישהו מהם, הוא ודאי יאמר לי שבכל זאת מדובר על עוד 100,000 שנה, די הרבה זמן, והוא צודק כמובן. אבל העיוורון הוא אותו העיוורון. עם תיקון בג 2000. תוצאה של הזנחה בת כמה עשרות שנים, דרש מאיתנו השקעה של מאות מיליארדי דולרים, כמה כסף נצטרך להוציא כדי לתקן את בג 100,000, שיהיה תוצאה של הזנחה של עשרות אלפי שנים? האם נוכל בכלל לתקן בג שכזה? מעניין לציין שלמרות שהאחד בינואר 2000 הגיע וחלף ללא דרמות יוצאות דופן, אריה רוקח עדיין מאמין שניתקל בו מדי פעם גם בעתיד, כיוון שבחלק מהמקרים הפתרונות שהוחלט עליהם כדי למנוע את הבאג היו זמניים בלבד.
אבל אז השתמשו גם בעוד טריק. הטריק הבא היה בעצם, אתם יודעים מה, בוא נגיד למחשב שעכשיו לא 2000, עכשיו 1990, נמתח תקציבית אחורה 10 שנים, וככה נחליק את הבעיה למשך 10 שנים. אז בראשון ינואר 2010 אני קורא ידיעה מאוד מוזרה ששלושה מיליון כספומטים בגרמניה נתקעו למשך 3 ימים, אף אחד לא יודע מה עושים וזה לפה ושם, ובסוף אוקיי איכשהו הצליחו. ולמחורה בשני ליום אני פוגש בטכניון מישהו שידע שכתבתי ספר עם דוקטור אבנר אנגל. הוא אומר, ארן, מה אתה אומר? ואז בהבזק כך של הברקה אני אומר לו, אתה יודע מה זה בעד 2000 המאוחר. הוא אומר, ארן, וואלה, זה בדיוק. אבל אני הייתי היחיד ולעניות דעתי עד היום שאמר את הדבר הזה. זאת אומרת שבעצם אני לא כזה איזשהו מטורף שצריך להשפז אותו מיד במחלקה סגורה, אפשר לדחות את זה קצת. זה עדיין אפשר לדחות.
אז אם בראשון בינואר 2020 הכספומט שלכם מפסיק לעבוד או החשמל בבית קווה פתאום, יכול להיות שזה בגלל שמישהו שהיה אמור לעשות עבודה טובה בשנות ה-90 החליט לעגל פינות.
הגישה הזאת שלנו שחונכנו עליה תמיד ואנחנו, כאילו חבר'ה, יש מישהו שיודע מה שהוא עושה, אז אני רוצה עבדך נאמן לאור ולהגיד, לא כל כך בטוח.
ומה לגבי השאלה שימה פתחתי את הפרק? האם משתלם יותר לכתוב על נושאים בוערים של ההווה, או לכתוב על נושאים על זמנים שישארו רלוונטיים גם בעוד שנים? תמיד אמרו לי שלא מנומס לשאול אנשים על כסף, אבל במקרה הזה הייתי מוכרח.
אז בוא נתקן את העוול ההיסטורי. אתה יכול לספר לנו היום, 15 שנה יותר מאוחר, כמה כסף הרווחתם אתה ואבנר מהספר?
תראה, אני חושב...
אני שואל כסופר, אז אני לא מפחד לשאול, כי אושר גדול לא יצא בזה.
נכון. תראה, הכל, אתה יודע, איך סופר חי מתמלוגים של הוצאה, ומכרנו שם, איך אומרים, מהדורה אחת. לפי חשבונות זהירים שלי, היה מדובר משהו כמו הרווחים העצומים שהשדרן קינדי, משהו כמו 3,000 שקל. לא הפסדנו כסף, לא השקענו כסף פרטי שלנו, אז אוקיי, לטיטבי.
3,000 שקל הם פחות או יותר גם מה שאני הרווחתי ממחירות הספר הראשון שלי, פרפטום מובילה, שעסק בנושא שלא היה אקטואלי לפני 8 שנים, וכנראה שלא יהיה אקטואלי גם ב-2038. אז מה המסקנה? המסקנה היא שסופרים תמיד יישארו עניים, אלא אם כן מתמזל מזלך לכתוב את הארי פוטר. אבל עכשיו, כשהסכנה מבאג 2038 ברורה ומובנת, אני באופן אישי לא מתכוון להתעלם ממנה. בשנת 2000 הייתי צעיר ופוחז, אבל היום אני בוגר, שקול ואחראי. הפעם שיבוא הבאג, אני אדע איך לצוד ארנבות כדי לשרוד. יש לי את רובי הצייד שלי, יש לי את ז'קט הצייד, יש לי את כובע הציידים, הכל מוכן. עכשיו רק צריך למצוא את הארנבת. בגוגל.
זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית ולניר סייג שערך את הסאונד והלחין את המוזיקה של הפרק. מיד נמשיך אל חידה חדשה של ניר דהן, עדכון לגבי סקר מאזינים חדש ופרק ספיישל למי שממלאים אותו ועוד, אך ראשית חסות אחת קצרה. הפרק בחסות מדיקופ, המגייס את מפתחים בתחומי ווב, משין לרנינג ו-iOS. אם יש משהו שאני אוהב, זה לשמוע על סטארט-אפ שלוקח את הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, ונעזר בה באמת לעזור לבני אדם.
שמי בועז גורן, אני מנכ"ל מדיקופ, אחראי על הקהילות ועל התוכן של החברה, ואני שותף יחד עם עוד 3 שותפים שמנסים לעשות היסטוריה.
מדיקופ מגדירים את עצמם כ-Waze של עולם הרפואה. הטכנולוגיה שהם מפתחים מאפשרת לחולים במחלות קשות, סרטן השד למשל, לקבל את כל העזרה שאפשר מהקהילה שסביבם, עצות נבונות וטיפים, הסבר על התהליכים הרפואיים הצפויים ועוד, סוג של חיבוק שיש לו ערך אדיר למי שנמצאים אולי ברגעים הקשים ביותר בחייהם.
כשאנחנו מראים את הפלטפורמה הזאת גם לחולות, גם לבני המשפחה שלהם, גם לאנשי מקצוע, הם מאוד מאוד מתרגשים. והדבר הזה לפעמים מגיע לכתי דמעות, כי הם בעצם מרגישים שלראשונה הדבר הזה שנקרא wisdom מקבל את הביטוי הראוי לו של איך בן אדם מתמודד עם מחלה קשה, איך בן אדם מתמודד עם אתגרים אחרים קשים שנופלים עליו, שמה שמאפיין אותם זה שהוא לא יודע איך להתמודד איתם, כי הוא אף פעם לא הוכשר, ובמקרה שלנו אף אחד לא לימד אף אחד להיות חולה.
מדיקופ עומדת לפני השקה קרובה בארצות הברית ומגייסת עובדים חדשים.
אנחנו צריכים אנשים שבאים מתחום המשין לרנינג, מאוד מאוד חשוב לנו, כי אתה יודע, אנחנו צריכים להנגיש טקסטים תלויי קונטקסט לאנשים מסוימים ברגע מסוים. אנחנו רוצים אנשי פיתוח ווב, כי אנחנו רוצים לייצר כלים של capture, של wisdom, שעזרו לנו להנגיש את המידע הנכון למשתמשים. ואנחנו מחפשים אנשי iOS, אפליקציית האנדרואיד קיימת, ואנחנו צריכים לעשות לה גרסה של iOS. ומעבר למומחיות הספציפית, מומחיות הספציפית שציינתי קודם, אנחנו באמת מחפשים אנשים שרוצים לא לעבוד בעוד מיזם שאתה יודע, עושה אפליקציה כזו, אפליקציה אחרת, או איזה משחק כזה או משחק אחר, נורא נורא חשוב, כולנו אוהבים לשרוף זמן בזמן הקצר שיש לנו על כדור הארץ הזה, אבל אנחנו מנסים באמת לרתום את הטכנולוגיה אחת ולתמיד למשהו שיכול באופן מהותי, לשנות את החיים של האנשים ואת בני המשפחה שלהם ומעגלים יותר גדולים.
לחצו על הבאנר של מדיקופ באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il, מלאו את פרטי הקשר שלכם. סודיות מובטחת לכל הפונים כמובן. יחד עם הפרק הזה, אני אעלה לאתר של עושים היסטוריה גם סקר מאזינים חדש. אז מהו סקר מאזינים? אחד ההבדלים המהותיים בין פודקאסטים למדיות אחרות, כמו טלוויזיה ורדיו, הוא הקהילתיות שנוצרת סביב פודקאסט. שדרן באולפן טלוויזיה לא ממש מכיר את הקהל שלו, התקשורת היא כמעט תמיד חד-כיוונית. אני באולפן, אתם בבית, ואין אינטראקציה. מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה יודעים שעולם הפודקאסטים שונה מאוד.
אני פוגש אתכם במפגשי מאזינים והרצאות, מתכתב איתכם במייל, משוחח איתכם בפורום, פייסבוק וטוויטר, ואני מכיר לא מעט מאזינים של התוכנית באופן אישי, כך שאם אני למשל מוסר דש לשלומו, לאהוד, ליוני ולסיגל, אני מבטיח לכם שאנשים האלה יודעים מי הם בוודאות. זה חלק מהכיף של ליצור משהו ולהיות חלק מקהילה באינטרנט. מדי פעם אני מעלה לאתר סקר מאזינים כדי להכיר אתכם המאזינים קצת יותר לרוחב. מאיפה אתם בארץ ובעולם? איך אתם מעדיפים להאזין לתוכנית? ברכב, בטלפון החכם או מול המחשב? במה אתם עוסקים? ההיכרות הזו חשובה לי משתי סיבות. הראשונה היא כדי להיות מפוקס מול מפרסמים פוטנציאליים של התוכנית. אחד מהיתרונות של פרסום בפודקאסטים הוא פילוח מדויק של הקהל. חברות הייטק שמפרסמות ועושים היסטוריה למשל, עושות כן כיוון שהן יודעות שרבים מהמאזינים שלנו הם אנשי הייטק, ולכן הסיכוי לגייס מפתח מעולה דרך הפודקאסט גבוה יותר. סיבה נוספת לסקר היא כדי לאפשר לי להכיר את העדפות וההרגלים שלכם, על מנת לוודא שאני משקיע את האנרגיה שלי בכיוונים נכונים. אם חלק לא מבוטל של המאזינים למשל מקשיב לתוכנית בטלפון הנייד, אז כדאי שאני אוודא שהאתר שלנו תואם לצפייה במובייל, שהפיד של התוכנית זמין בכל האפליקציות החשובות וכדומה. את הסקר הנוכחי שלנו, כמו הסקר הקודם מלפני שנתיים, יזם והוביל אופיר רוב, שהוא לא רק אחד המאזינים הוותיקים שלנו, אלא גם מזה לא מעט שנים אחד הכוחות שדוחפים ועוזרים לי הכי הרבה מאחורי הקלעים כדי להצעיד את התוכנית קדימה אל עצמאות כלכלית. תחום המומחיות שלו הוא טכנולוגיית המידע וסטטיסטיקה, ועוזר לי ולדני תימור שותפי להבין את השוק ואת הקהל. הוא היה מעורב בקמפיין של מימון ההמונים המוצלח שעשינו. בקיצור, עזרה שכל יוצר באינטרנט יכול רק לחלום עליה. אז אני מזמין אתכם להשתתף בסקר שלנו ולעזור לי להשתפר. קישור אל הסקר תמצאו בעמוד הראשי של התוכנית ובפוסט של הפרק הזה. ייקח לכם בערך 5 דקות למלא אותו כנראה. כדי להביע את תודתי על עזרתכם, אני אשלח לכל מי שממלא את הסקר פרק מיוחד של עושים היסטוריה, פרק שעד היום היה זמין אך ורק לתורמים בקמפיין מימון ההמונים. הפרק על ויליאם שייקספיר, שבו אני מנסה לגלות מה הפך את המחזאי האנגלי המפורסם הזה למוצלח כל כך, ומספר על אחת החידות הגדולות בהיסטוריה של התרבות, 7 השנים האבודות של שייקספיר. זו חידה שמרתקת את ההיסטוריונים מזה מאות שנים. ויליאם שייקספיר היה בחור צעיר, נשוי עם ילדים, אדם רגיל לחלוטין ללא שום כישרון מיוחד בעיירה נידחת באנגליה. ואז הוא נעלם 7 שנים, אין לנו מושג לאן ולאיפה, והופיע מחדש בלונדון כאחד המחזאים המצליחים והמוכשרים ביותר שידע העולם. מה עבר עליו באותם 7 שנים היסטוריות? על החידה הזו ועוד תשמעו בפרק המיוחד שיקבל כאמור כל מי שיענה על סקר המאזינים שלנו. תודה רבה למשיבים ותודה מיוחדת לאופיר רוב. ועוד יוזמה מגניבה של מאזין. משה פושטוונגר, אני מקווה שאני מבטא את שם המשפחה כמו שצריך, הוא מפתח .NET מנוסה שיצר לנו נגן חדש ומדהים עבור מי שאוהבים להזין לתוכנית באתר הבית. בעמוד הראשי של האתר, בעמודה הצידית, תוכלו למצוא קישור אל הנגן שנפתח בחלון חדש, ובו רשימה מלאה של הפרקים הזמינים להאזנה בחינם, עם ממשק נוח ופשוט כדי לעבור מפרק לפרק. עבודה פנטסטית של משה, שהנגן שהוא יצר זה היה פיצ'ר שהיה חסר באתר כבר הרבה זמן. אז תודה רבה גם למשה. ניר דהן המיתולוגי חוזר אלינו עם חידה חדשה, והפעם אני מבטיח לכם, יעופו ניצוצות. תשובות, פתרונות ודיונים, כתמיד, בפורום התוכנית. אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לספר לאנשי השיווק והגיוס בארגונים שבהם אתם עובדים על הפודקאסט, על הקהל המעולה שלו ועל היתרונות שבפרסום בתוכנית. יש לנו דף מיוחד באתר, תחת הקישור פרסמו אצלנו, שזה runlevy.com/advertise_with_us. כל הפרסומות שאתם שומעים בתוכנית, הם תוצאה של מאזינים של התוכנית שיצרו איתנו קשר וחיברו אותנו אל הגורמים הרלוונטיים בארגונים השונים, והעזרה שלכם היא מה שעוזר לנו להמשיך בדרך. בנוסף, אני גם מעביר הרצאות על מדע, טכנולוגיה והעתיד והעבר של הטכנולוגיה במגוון נושאים, מבינה מלאכותית, דרך גנטיקה ועד חלל. רק בשנה האחרונה הרציתי באינטל, ברפאל, במגמת מדעי המחשב בתיכון קריית שרת, במרכז המחוננים אישי בכפר סבא, בגוגל, פעמיים, וזו רק רשימה חלקית. אז אם גם החברה שלכם מארגנת כנס או יום עיון, או אם בית הספר של הילדים מחפש הרצאת העשרה מעניינת למגוון של גילאים, מהיסודי והתיכון, וגם כמובן חוגי בית, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. רן את ranlevi.com או דרך תופס צור קשר שבאתר. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם שמדבגת את טעות הלשון שלי, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן דואגים שתשמעו את האפוקליפסה המתקרבת ועל עריכת הכל, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק חוקרים את שרידי הציביליזציה, נועם קופרשטיין מצייר גרפיטי על ההריסות, ניר חולי מנינג'ה מנקי דואג לאחד את שברי האנושות ברשתות החברתיות, ניר דהן חד לנו חידות במקלט האטומי, קליו לוקלין בארצות הברית המנותקת מהתקשורת, דני תימור דואג שנצליח לשרוד לפחות עד סוף החודש עם הניהול העסקי, ואני, רן לוי, כותב, מגיש ועדיין ממתין למשלוח הארנבות שהזמנתי מ-eBay. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. כאן ניר דהן והיום חידה תאונה. דמיינו לכם שני לוחות מתכת היוצרים קבל. ניקח סוללה וחוטים ונחבר לשני הלוחות. אנחנו קוראים לפעולה הזאת תאינה. אם ננתק את הסוללה ונקצר את החוטים, נקבל ניצוץ. עכשיו נחזור על אותו הניסוי בדיוק, אבל לפני שמקצרים את החוטים ומקבלים ניצוץ, נרחיק מעט את הלוחות אחד מן השני. האם הניצוץ שיתקבל, אם בכלל, יהיה גדול יותר, קטן יותר, או זהה בחוזקו לניצוץ הראשון? עד לפעם הבאה, נשתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.